בוקר טוב לכולם, היום יום שלישי, כ"ט בסיוון תשע"ח, אלו ראש חודש תמוז, כמו שאמרנו, ראשי תיבות תמוז, מי יודע לעזור? זמני תשובה ממשמשים ורעים. כן, מגיע עוד מעט ראש השנה וכיפור, זה נראה רחוק, אבל זה קרוב מאוד. אנחנו היום בפרשת קורח, פרשת השבוע שלנו, ואני רוצה לקרוא כמה פסוקים, מופיע אצלכם במקום מספר 1, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ונתן ואבירם בני אליאב ועון בן פלט בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ומאתיים נשיאי עדה כראה מועד על אישי שם ויקענו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם לכל העדה כולם קדושים ובטוחם השם שמדוע תתנשאו על קהל השם וישמע משה ויפול על פניו כהרגלנו כשאנחנו קוראים פסוקים אנחנו אמנם לא תמיד עושים את זה, אבל היום אני רוצה שרגע נתבונן בפסוקים שלפנינו וננסה לראות האם ישנם נקודות שקוראות לנו מתוך הכתוב להתבונן, מה שנקרא סימנים בפסוק. מי שמע פעם על תנ"ך סימנים? אז זה לא זה. אבל מתוך הפסוקים אפשר ללמוד שפה צריך עיון. בואו ונראה. הפסוק הראשון שלא מופיע אצלכם ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי אז כולם קופצים ויודעים רגע חסר פה מישהו בשושלת קורח אביו היה יצהר וסבו היה קהת וסבא רבא שלו היה לוי ואבא של סבא רבא מי היה? יעקב למה לא מופיע ברשימה? מדוע נעצרה השושלת? רש"י עונה על כך כן, רש"י עונה במקום זה מאוד בולט. מאוד בולט. רש"י עונה שיעקב אבינו ביקש שלא יזכירו אותו בסיפור הזה. יוצא לכם פעם להכיר דבר כזה? כשאחד הנינים או הבני נינים עושים איזה פדיחה כזו כבדה, אז הסבא רבא או המשפחה אומרת, שמע, זה לא מאצלי, זה בן דוד רחוק, קרבה 10. כי הפדיחה כל כך גדולה, המעדיפים שזה לא ייזכר, שהכתם הזה לא יהיה, זה פוגע במשפחה. ויש לפעמים דברים שפוגעים קשות. ואדם כאדם, ברוך הבא, אדם כאדם לא כל כך חושב על מעשיו והשלכות רחוקות. דוגמה, בואו נשאל ואני מבקש לא לענות לי אלא כל אחד יענה לעצמו בליבו פנימה. אם אפשר, בבקשה, שכל אחד יענה לעצמו פנימה. האם, בבקשה, האם שעשית מעשה לא משהו, או רצית לעשות מעשה לא
משהו,
לא נעים, האם באותו רגע שחשבת לעשות את אותו מעשה או כשעשית אותו שנייה לפני זה חשבת וואי מה יגיד סבא שלי? אם יש מישהו? ביקשתי לא לענות לי האם חשבת מה יגידו ההורים שלי? לפעמים אבל סבא? נו באמת אם יש לי סבא רבא בכלל אני מעלה אותו בזיכרון? כלומר אנחנו מסתכלים בדרך כלל בצורה מאוד 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 שטחית, רדודה, קרובה לאף, כמו שאנחנו רגילים לומר. והתורה מציינת את זה בכך שהיא רואה ומבליטה שיעקב אבינו לא נמצא ברשימה. אם זה צורך להתבונן, לא להגיד טוב, זה ככה, כי התורה היא לא שיעור בספרות אלא מכל דבר שהתורה מעלה צריך ללמוד כי התורה היא מלשון הוראה ככה מובא בחסידות ואם כן הפסוק שאנחנו הולכים ללמוד ולעיין בו יותר זה הפסוקים הבאים ותשימו לב, אני קורא שוב, ותנסו לגלות או לעורר שאלות, אבל לפני שעונים, לחשוב רגע, איזה מילה פה מצריכה עיון? ובואו נתחיל פסוק ב', ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ומעתיים, נשיאי עדה כי יהיה מועד אנשי שם. מה אתם אומרים בפסוק הזה? איזה מילה, שתיים, ככה שמושכות את העין.
נשיאי
עדה. נשיאי עדה, אוקיי, אתה אומר נשיאי עדה, מה עוד?
50 ומאתיים.
50 ומאתיים, למה? אני צריך לדעת כמה אנשים היו, זה מספר.
אנשי שם.
אנשי שם.
ויקומו.
אוקיי, ויקומו. זאת אומרת, מה זו הקימה הזו? מה זה הקימה? מה אומרת לנו לקום?
לכבד.
אחד, אפשרות לכבד, אני קם, לכבוד. מה עוד?
קם על מנת לעשות, כאילו צום מתוך העדה.
כלומר, זה לקום, כן? למה? הקימה מסמלת תאריך של תנועה. תנועה.
גם יש הרב שמישהו בא מתקרב אליך, אז אתה קם כאילו...
אז אתה קם, או לכבוד או למשהו אחר.
בעיון.
אבל כן, הקימה זה תחילת תנועה. והם נקלים על משה, ויקלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על קהל השם. מה אתם אומרים? יש פה איזו מילה מעניינת שמושכת את
העין,
רב לכם, יפה. מה זה רב לכם? אני פעם אמרתי בלשון הבדיחה שכל בעל מחלוקת טוען שיש לו איזה רב שהוא סומך עליו. רב לכם. כל אחד מחפש לו איזה מישהו כדי שיוכל לחלוק עליו, אז הוא מחפש לו איזה סימוכין, איזה רב שיתמוך בו בדעות שלו. רב לכם, יש לכם רב. מי עוד אמר שיש לו רב? מי עוד אמר?
משה.
לא, לא.
משה אחרי זה אמר להם רב לכם בן
לוי. לא, מי אמר? לא משה. לא בהקשר למחלוקת שלנו, לפרשה. מי עוד אמר שיש לו רב?
יהושע.
מישהו.
יהושע.
יזכרו בספר בראשית.
אברהם?
יצחק.
יעקב. פרעה.
שרה.
יוסף.
מישהו אמר פה יעקב, לא?
אני.
ומי השני?
עשיו.
יפה, מה אמר עשיו? יש לי רב? אפילו לעשיו יש רב. כלומר, צריך פה להתבונן בעניין הזה של הרב לכם. אבל אנחנו ניכנס להבנה של הסיפור שלנו היום מתוך כותרת שנמצאת אצלכם במקורות. כן.
אני חושב שזה היה אמרה תתרגיה.
איך?
תתרגו.
תרגו כאילו. קחו אוויר?
תרגו, קחו אוויר, ספרו.
טוב. ונראה מה יהיה. טוב, רבותיי. מחילה מכבוד מעלתכם. בחורי ישיבה, אני רוצה לדבר עליכם. לא. אני רוצה לדבר עליכם. אני רוצה לדבר על בחורי ישיבות. אני רוצה לדבר על בחורי ישיבה ועל הקנאה. כי כוח יוצא מתוך קנאה. והקנאה שלו מעברת אותו עד שהוא רואה מה שהוא רוצה לראות. וזה מה שמובא במדרש, מה ראה פיקח זה? כוח. ללכת ראש בראש מול הקדוש ברוך הוא. מה קרה לו? בדרך כלל, אנחנו יודעים מן הכתובים שכוח היה פיקח מאוד עד שהיה מאותם אלו שנשאו את ארון הברית. אתם מבינים מה פירוש לשאת את ארון הברית? לא כל אחד משבט קהת היה מנושא הארון. זאת אומרת, זה הנבחרת שבנבחרת. מבחינת קדושה. מבחינת רוח הקודש שלו. מבחינת התפיסת עולם שלו. איך אדם ברמה כל כך גבוהה יכול להיות עיוור?
עיוור?
ודאי. כי הוא ברוח הקודש שלו רואה שמבני בניו, הוא סבא רבא כזה, הם משוררים בבית המקדש. הוא רואה שיש לו עתיד גדול לשרת. ואז מה הוא אומר? אז אם זה ככה, למה לא אני? בוא נתחיל אני ולא הם. הרעיון הזה צריך ברור עמוק, כי קל לנו מאוד לקסח את כוח. כולם עושים את זה, ברוך השם, על ימין ושמאל, ואנחנו לא חולקים על דברי רבותינו, קטנים אנחנו מלעסוק בזה בכלל, אבל להבין עוד צד. ואני רוצה לדבר דווקא על הצד של בחורי הישיבות, כי זמני תשובה ממשמשים ובאים, וגם בין הזמנים ממשמש ובא. ואני רוצה להתייחס לעניין הזה של הקנאה בישיבה. ואני אסביר תכף את דבריי, אנחנו נשתמש במקור שלפניכם משרבה קטעים שחילקתי מהרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, בעל העמק דבר, ובואו נראה. כשאתה שואל בחור ישיבה, וזה לא משנה, זה ישיבה קטנה, ישיבה תיכונית, ישיבה גבוהה. צריכה לעמוד בבסיס הרעיון של בחור בישיבה שאמור לשבת בבית המדרש וללמוד ולהגות בתורה על המקצועות השונים שלה. צריכה לעלות נקודה של בירור. ותקודת הבירור הזו אני רוצה לעשות איתכם, כי אתם בחורי ישיבה, זכיתם. תראו, עכשיו אנחנו עוצרים. רבותיי, זה לא תהיה לך עכשיו אפשרות, עכשיו עצור. רבותיי, אנחנו רואים שני ילדים. ששניהם מקבלים צעצוע. צעצוע. או אתם יודעים מה? נלך באווירה שאני נמצא בה, אתמול הייתי בחתונה. כבר מזה הרבה זמן, וזה שלב של הריקודים, מנהג חדש צץ בעולם, נחמד, אין בו בעיה, בגבול ההיגיון, שמחלקים כובעים, של כל מיני צפצפות, ומשקפה, כן, משהו כזה שכבר נמצא במציאות. ואנשים ככה שמים עליהם את זה ורוגעים, כמו פורים, טוב. תראה, אם זה גורם לשמחה, טוב, דיברנו פעם על שמחה מה זו עושה, מה זו שמחה של מצווה. לא ניכנס לזה עכשיו. אתה רואה גם ילדים קטנים שמה שמקבלים. ואתה מסתכל, ואתה רואה שילד אחד מקנה בילד אחר, כי המשקפיים שאותו אחד קיבל, הוא נראה לו שאני יותר יפה במשקפיים שלו. הוא מקנה. טוב. הילד הקטן הזה גדל, ונהיה נער. בנער הזה יושב בכיתת הלימוד שלו ומקנה בציונים של חברו שהם יותר טובים משלו. והוא מקנה. והוא אוכל את ליבו וקשה לו. איך הוא קיבל יותר ממני? טוב. הנער גדל, והנה הוא בחור, נבחר להיות בחור. הבחור יושב ליד החבר שלו, שניהם לומדים את אותו דף, וזה, איך אומרים, כשועל קרבות מפצח את הסוגיה, והוא מבין יותר טוב ממנו, והבחור הזה מקנה בחברו בחברותא שלו. איך זה קורה? איך הוא הצליח? ואני לא. טוב, אחרי כך וכך שנים, הבחור הזה גדל, הופך להיות בוגר. בוגר, כן, לא מי שיש לו תעודת בגרות. לא כל מי שיש לו תעודת בגרות הוא בוגר, אני מכיר כאלה עם תעודות בגרות, והם עם תעודה, אבל הם ילדים. בוגר! והבוגר, מה אתם אומרים? במה הוא מקנה? במה מקנה הבוגר? הוא עכשיו עובד, מחליט משכורת, והוא מקנה בחברו שמרוויח יותר. יש לכם עוד דוגמאות? ועוד איך. החיים שלנו מלאים בקנאה ותחרות. אצל אחד זה הרבה, אצל השני זה פחות, אבל כולם מקנאים. זה פלא. אבל יש אנשים, אתה תרגע, זה ייקח הרבה זמן, יש אנשים שהקנאה פוגעת בהם ועושה להם שריטה בדיסק של הלב, והשריטה הזו מביאה אותם למשהו שהם לא חשבו ולא תכננו ואולי אפילו לא רצו להגיע. אני מקנא לך, אבל אני לא נמצא במקום שאני הולך להגיד עכשיו. ישנם אנשים שהקנאה הזו מביאה אותם לשנאה ותסכול. יש אומנם מי שמתגבר על השנאה, מי שמתגבר על התסכול, אבל הקנאה נמצאת עמוק עמוק בלב. שורה תחתונה, עבודת מילות. יש רק קנאה אחת שחכמים משבחים. ומה עם מי שיודע פה? איך קוראים לזה? קנאת מה? לא, לא דובר בני אדם. קנאה שמשבחים אותה בהקשר לעולם בישיבה. נו, זה שם.
נו,
זה
מצוות.
קנאת סופרים. כלומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. תגידו לי אתם, שאלה. מתי לדעתכם בשלבי החיים, מרגע הלידה ועד הזקנה, באיזה שלב של החיים יש קנאת סופרים שתרבה חוכמה ברמה הגבוהה ביותר? אם אמרנו ילדות, נערות, בחרות, בגרות, באיזה גיל לדעתכם? וואו.
ילדות.
איזה חוכמה עם ארבעה? איפה יש קנאת סופרים? הילד יושב עם ספרים, מעיין?
לא, לא, לא.
בישיבה. בגיל שיושבים ולומדים בישיבה.
הוא עושה
עסקות. שם הזמן שבו יש עיון, לימוד בחברותה. שם הקנאה של מי שמצליח יותר או אני רוצה להידמות לו, באה לידי ביטוי בצורה הכי חזקה שיש. כלומר, למעשה בגיל ההתבגרות, בגיל הנערות, הבחור יושב בישיבה מול הסטנדר, מול הספר, נמצא בשיעורים, ושם הוא אמור להתמודד עם מה שנראה לו הצלחה ברורה של פלוני מול הכישלון שלו. זאת אומרת, בגיל הזה מאוד בולט הקנאה. ועולה שאלה. כאילו חסר משהו לבחורצ'יק שלנו. עד שהוא צריך לצרף, לחבר, להוסיף מרירות ותסכולים על כל שאר ההתמודדות והמשברים של גיל ההתבגרות. ההתמודדות של גיל ההתבגרות היא מספיקה, ולא צריך להוסיף לה תסכול וקנאה. אז אם כן,
זה לא אתה בוחר את זה.
אנחנו, לא, לא, אין דבר כזה, אתה בוחר הכל.
זה כלומר אתה
הכל. האדם בוחר אם לשתות או לאכול, אם לקנא או לא.
לשתות או לאכול,
זה לא נתון לוויכוח, זאת עובדה. זה שאתה מרשה לעצמך לבחור בדרך, בחרת. אבל אתה לא יכול להגיד, זה בא לבד. אתה בוחר, אני לא כך.
זה כן בא לבד, אתה רואה משהו טוב, נו, בלבד. זה בא לבד.
סליחה, לא, ממש לא. אני יכול לראות מה שאתה אומר, להגיד, בסדר, שיהיה בריא. ואני יכול לקנא.
אבל אתה גם
רוצה משהו כזה,
זה לא
שאלה. אבל אתה מפעיל את הלחצן. לאן? לקנא או להגיד יופי לא?
זה המייך
מה שעולה לך. עוד פעם, שקר שדיברנו עד היום בסיפור עם הזבוב והכביש. אתה מחליט. אם אתה זבוב או הכביש. כלומר, העולם שלנו פועל על פי לחיצות שלנו. אנחנו מפעילים אותו. מה שקורה באופן טבעי זה מציאות הטבעית של העולם. אבל התנהגויות שלנו, רגשות שלנו, אנחנו מחליטים איפה אנחנו עושים לחיצה. וזה מאוד מורך וקל לעשות מה שאתם אמרתם. כן, לא, זה בא לבד. כי אז אני אומר, לא, אני מצטער, אני מסכן, נפלתי, זה לא משמעתי, אין לי מה לעשות וכו'. כלומר, זו טענה שלא אמיתית. אם כן, הקנאה היא כואבת, היא צורבת, היא מכאיבה. והעובדה היא, ועוד מעט נגיע לקורח, כשהקנאה תופסת את האדם בעוצמות, יצא לכם פה למישהו פעם להיות ככה מקנא בעוצמות? יצא לכם? רבותיי, באותו זמן, הבן אדם הזה לא מכיר אף אחד. הוא לא מכיר. אם דיברנו על יכולת הגעה מתוך קנאה לשנאה, השנאה הזו הורסת, מקלקלת, מחריבה, אפילו יחסים מצוינים בין חברים. אפילו. ומקלקלת קשרים שנבנו בעמל בעבור קנאה שהביאה לתסכול ושנאה. מעניין. היא יכולה להעביר את האדם על דעתו. האם יש פה מישהו שכאילו בצד הזה, כן? שיכול להיזכר בכמה דברים שהמשנה אומרת שמוציאים את האדם מן העולם? אחד מהם זה קנאה. מה פירוש מוציא את האדם מן העולם? לא שהוא הופך להיות עכשיו חייזר או חללית. הוא פה בעולם הזה. אבל אין לו טעם לחיים. הוא מאבד את הרצון לחיות. הוא רוצה רק לפגוע במי שהוא מקנא בו. ברמה הקיצונית. בקנאה קיצונית. מיד. כלומר, האדם הזה הופך להיות גם בלתי צפוי. התגובות שלו הן טעונות, כי כל כולו כעס בפנים, שנאה בפנים. ואדם נורא נחמד יכול להפוך להיות אדם נורא, נורא והיום. ואיך זה התחיל? בקנאה. למה הציון שלו יותר טוב משלי? למה הוא יש לו ואין לי? וכולי.
לא עבד על זה, מה?
בואו נראה איך המנוע הזה עובד ואז נבין את כוח. כלומר, כל כולו נמצא בתוך תיבה, סגור בתוך קופסת הקנאה, והקנאה היא זו שמובילה אותו בכל צעד בחייו. ואני אגיד אולי מה אמירה מוכה. זה מביא עד כדי כך שכשאני שונא מישהו כי אני מקנא בו, שאני עושה הכל כדי לפגוע בו, זה אחד. שתיים, אני גם עלול לפגוע בעצמי כעונש. אני פה נכנס למערבולת שאני מאבד את היכולת החשיבה שלי על העולם בכלל וגם על עצמי. כן.
תחשוב טוב עוד פעם אם אתה רוצה להיכנס למהלך שאתה מכניס את עצמך או שלא. קנאה יכולה גם להוציא את האדם כפשוטו מן העולם. אבל אדם כועס וכועס 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 וכועס, בסוף זה גורם למהלכים בגוף, ומאז לשנות אתה יכול לגרום להתקפי לב.
אמרנו שבן אדם גורם לעצמו נזק, אבל בשים לב איזה מהר עברנו מקנאה למה? לכעס. כבר דיברנו על קנאה, והיא מביאה, כן, נכון, נכון,
נכון,
אמת, אתה רק מחזק את מה שאמרנו מכל. אבל בואו ונתקדם עוד שם. הרב שר הירש אומר שגם כוח היה מנושאי הארון, פיקח בעל רוח הקודש. כלומר, זה היה בן אדם באמת, איך נאמר בפסוק, נשיאי מועד, נשיאי שם. אנשים בעלי רוח הקודש אמיתית, לא כמו מתחסים שיש בדורנו, אמיתיים. אדם כזה, שהיו לו זכויות, שלא רק שהיה מנושאי הארון, שהוא היה פיקח ואמיתי, הוא היה גם מבני שבט הקהתי, ומתוך בני שבט הקהתי הוא היה מנושאי הארון. כלומר, אחר אנחנו מדברים לו בן אדם שהגיע למעמד חשוב ביותר בהיררכיה של עם ישראל. אני לא יודע אם אנחנו מרגישים מה אנחנו מדברים בכלל. חבר'ה, היום אנחנו מתלהבים ובאמת מתרגשים ממקובלי אמת, ואנחנו באמת נרגשים ומודים לקדוש ברוך הוא שיש כאלה. תארו לעצמכם אם היינו נפגשים עם קורח שהיה פיקח בעל רוח הקודש, ואם אנחנו היינו רוצים להכניס פתק לכותל, אז לא היה. היינו לו כוח, תעשה טובה. פעם הבאה שאתה נושא את הארון, תפלל בשבילי. רבותיי, כל פעם שהמשכן נוסע, קורח נמצא בין אלו שארון הברית אמור להיות על כתפיהם, בכתף יישאו. אתם מבינים על מי אנחנו מדברים? על משהו שאנחנו לא תופסים אותו היום. כל זה לא מספק אותו, והוא טוען או רוצה לטעון או מכוון או רוצה להשיג שוויון. ותסתכלו במקום מספר אחד, איך אומר הפסוק, ומדוע תתנשאו? הטענה שכביכול אין שוויון, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם ישנה בדיחה עצובה יותר מזו שמי שנמצא בתפקיד כל כך גבוה יחסית אפילו לבני אחיו הלוויים משבט הגרשוני, למשל, שהוא יטען טענה מדוע תתנסו, כלומר למה אתם נמצאים למעלה, שהוא עצמו איפה נמצא?
למעלה.
למעלה. ומנושא הארון, זו לא בדיחה עצובה. כלומר, האדם מתוך קנאה מסוגל לזייף, לא לראות מה שבאמת קורה במציאות. אתה בעצמך נמצא למעלה. ואתה בא ואומר, מדוע תתנסו, מדוע אתה מתנסה? למה אתה לא רואה את זה? כי כשאדם מקנה והקנאה מחלחלת ומעניקה ומתחיל לסנוע, וכששונאים לא רואים כלום, שום דבר. יש לי, אחר כך זה, מצטער. קורה לפעמים שגם אתה עושה. לכן, כשאנחנו מדברים, אומר הרש"ר הירש, על התפיסה הזו, אנחנו רואים את התוצאות. אבל שימו לב, אומר הרש"ר הירש, דבר נפלא. אילו קורח היה מה שנקרא מטמין, ועל מנת לוותר כדי להשיג, זאת אומרת, היה אומר קורח, אני מתפטר, אני שווה עם כולם, ועכשיו לטעון טענות, אז יכול להיות שהכל היה נראה אחרת. אבל כאשר קורח לא מוותר על הזכויות שלו, שראו בן לוי, וכבר יש לו עדיפות מסוימת שנקבעה על ידי מי? על ידי מי נקבעה עדיפותו של שבט לוי? רבותיי, על ידי מי? אז זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לוותר, כמו שמשה נבחר וכמו שאהרון נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל אילו קורח היה מוותר על הזכויות שלו וטוען טענות, היינו מתייחסים אליו אחרת. אבל גם להחזיק במשרה רמה וגם לטעון שלא כולם שווים, זו בדיחה עצובה. ויכול להגיע למצב הזה רק בן אדם שהקנאה אוכלת אותו, והשנאה מדשנת את האש של הקנאה, או הפוך, אבל יש שם אש. אומר הרש"ר הירש, הקנאה מעבירה אותו על דעתו, ובשם הקנאה, בשם הקנאה, הוא הולך כמו עיוור, והוא נמצא עם סתירות פנימיות בתוכו, והוא שטוף בקנאה שמסיתה אחרים, והוא סוחף איתו עוד ועוד אנשים אל סוף ידוע מראש. סוף ידוע מראש. אני שואל את עצמי כמה פעמים בחיינו. טוב. עכשיו, נראה לי שאתה במצוקה גדולה. ואני פונה עכשיו, מבקש מכם, בואו תסתכלו בבקשה במקום מספר 2. אומר הרש"ר הירש, ויקומו לפני משה המורדים מנויים כיתות כיתות. כלומר, יש לנו פה חלוקה בפסוק. אורח, 250 איש. נתן באווירה, יש קבוצות. אומר הרש"ר הירש, למה אין קבוצות? למה לא באים בהפגנה אחת? אומר לנו הרש"ר הירש, כנראה לפי דרגת השתתפותם במרד. כל אחד בא מאיזה כיוון אחר. קורח היה היוזם והמסית למרד, לכן כתוב, ויקח קורח. מה זה לקח? ויקח, רש"י אומר, לקח את עצמו לצד אחר. טוב, רק צד. דתן ואבירם ועול כעסקנים המלווים את ההתקוממות, מכירים את העסקון, כל החבר'ה שנמצאים מסביב ועושים הרבה הרבה רעש, והם אלה שמוסיפים דלק למדורה? אז זה דתן, אבירם ועול בן פלט. ארבעת אלה קמו לפני משה. אלא, שימו לב, אומר לנו הרש"ר הירש, דבר שלא רואים בפסוק באופן הישיר והגלוי, שלפני כן עוד השיגו 50 ו-200 איש מתוך העם, והללו תמכו בהם כהמון מתמרד. היו לפניהם, הייתה התמרדות אחרת, 250 איש. ממשיך הלאה הרשע ואומר במקור מספר 3, ויקהלו ויאמרו, קורח, דתן ואבירם קמו לפני משה, אחרי שהסיתו 250 איש לתמוך בטענותיהם ובדרישותיהם, וכשנקהלו שם גם אלה בהמוניהם, אמרו קורח וחבריו, כנושא דברי הכלל רב לכם. ואומר על הרש"ר הירשטבת, כי מורה שמאמר כל העדה מנמק את טענת רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, למה כי רב לכם? אז אם כן, ממשיך הרש"ר הירש ואומר משהו פה, ניתוח לשוני שהוא לשון, שהרי אלה נחשורה מדוע אלא זו שאלה חדשה, נדלג רגע, לא נתעמק בזה. ולכן אומר הרש"ר הירש, ונראה מכאן מסגנון הדיבור, ולכן קראתי את הפסוקים וחשבתי אולי מישהו יעלה על זה, ונראה אומר הרש"ר הירש שהם קמו על משה בשתי טענות, או מותר בטענה אחת ובתוכחה אחת. תחילה טענו כל העדה ואחר כך רב לכם. כל העדה לא רק בכללה אלא בכל פרטיה כולם קדושים בשכינה שורה בקרבה. כלומר בא קורח בטענה כביכול בשם כל ה-250 איש, בשם כל ישראל. סליחה, מי מינה אותך? היה בחירות? היה פה איזה תהליך כלשהו?
דמוקרטיה.
רגע, אז מי פה מתנשא על כולם ומוביל מהלך בלי לשאול את אף אחד?
פה.
אתה. אז מה אתה מתגומם ואומר, בוא תתנסו, אתה עושה את אותו דבר. יצא לכם פעם לפגוש את עצמכם מדברים דברי דברים כאלה או אחרים, שיש סתירה פנימית בתוככם ואתם בכל זאת מדברים? יצא? נפגשתם? כלומר, קורח אומנם מת במדבר, ובני קורח לא מת. אני רוצה להגיד את זה אולי בלי לפגוע באף אחד, כולנו בני קורח. כלומר, אנחנו בהנהגות שלנו, בהתנהגויות שלנו, מתנהגים כמו קורח בכל מיני מצבים. ומה לנו להתלונן על קורח ולהגיד שהוא היה רשע וכולי וכולי? סליחה, תבדוק רגע. נכון, הוא היה דבר, חזר, אמרו, אז אמרו, אנחנו מקבלים את זה. אבל אנחנו רואים, כך אוויר, אתה בעצמך כורחי משהו. גם אתה קרח. נלמדה אומר הרש"ר הירש, לפיכך אין צורך בכהן שיבטא את מחשבותיו ואת העיר ויקרב אותם השם בקורבן, לא צריך, כולם כמו כהנים. ומי מדבר על זה? מי שנושא את ארון הברית. וזה לא מסתדר בהיגיון הפשוט של ילד. ולכן יש שאלה גדולה של חז"ל, מה ראה פיקח זה? מה נפל עליו? איך הוא הגיע למציאות העגומה הזו שסותרת את עצמו? והוא לא מרגיש בה. הוא הולך איתה בתור דגל ומוביל מהלך עם עוד מאות אנשים.
ומהלך לגדול.
זה מוזר. לא נמשיך ברש"ר, ואני עכשיו חוזר אליכם בחורי הישיבה. מי שרוצה אחר כך יכול להשאיר את הרש"ר עיר שמדהים, מעניין, שווה ללמוד אותו. רבותיי, אני רוצה שתגידו את האמת, כי זה הכי טוב. הכי טוב שיש. קשה לבחורים שיושבים בישיבה, בין אם הם יושבים בישיבה, וזה מה שהם עושים, בין אם יושבים מול הסטנדר, כלומר מול עץ, והם יושבים באווירה של בית המדרש, בין אם הם לומדים. קשה לבחור ישיבה להודות שהוא סובל מקנאה. אדם,
לא רק לבחור.
זה המשפט הבא. אדם שהוא לא מחופשי בגלל הקדוש. קשה לו להודות שהוא מקנה. אבל אנחנו מצפים מבחור שיושב בעולמה של תורה, שיהיה יותר הגון מן המקובל. וקשה להודות אני קנאי. אז אם כן, הוא מתוסכל מעצם הרעיון שהוא מודע, שהוא מקנה בחברו לחברותא או בחברו לשיעור, והוא מתוסכל מהפער ביניהם, ועוד יותר, הוא מתוסכל מזה שהוא צריך להתמודד עם זה. לכן הוא לא מודה. הוא לא יודע בקנאה. קורח הודה בזה שהוא מקנה? לא. הוא בא בטענה מדוע לא כולם שווים. קשה להודות בעובדה שאנחנו אנשים מקנאים, ולא בפן החיובי. אבל באמת, מי שסובל מקנאה, צריך לשים את הדברים על השולחן. ואני מדבר לא על רמת הקנאה הקטנה שחלפה והלכה, אלא מקנאה שהולכת ומתרחבת ומתבססת עד כדי שנאה, כמו שאמרנו מקודם. אדם כזה סובל, הוא אומלל, הוא מריר, והוא לא מצליח להשתחרר. הוא מסתובב לו במין סוג של מעגל חסר אונים. ורבותיי, מבחינה נפשית, מציאות כזו, גם אם היא נמצאת בבית המדרש, היא מביאה לאדם להתפוררות ביטחונו העצמי והחלשות בכל מכלולי החיים, גם שלא קשורים לנושא שהעיר בו קנאה. רבותיי, איפה זה קרה? בבית המדרש בין הבחורים, שספרי התורה, גמרא, משנה, הלכה פתוחים לפניהם. זה נקרא קנאת סופרים שלילית. שהקנאה היא לא אמיתית, היא לא מרבה חוכמה, היא מרבה שנאה. רבותינו זיכרונם לברכה, עם כל זה שהם היו לפני מאות שנים ואלפי שנים, לא התבלבלו. הם היו בני אדם. והיו גדולים מאיתנו בהרבה. בהרבה תחומים. יש תחומים שאנחנו גדולים מהם. אבל, כשחכמים אומרים שיש קנאה סופרים חיובית, הם לא טעו. אז אם כן, מה נשאר לנו לעשות? לנסות ולברר ולחקור ולחפש את קנאת הסופרים החיובית. הקנאת סופרים חיובית מתבססת על ערכים. ערכים יסודיים שאדם צריך לקנות אותם אם אין לו, ואפילו בממון רב. והערכים לא קונים בממון, אין ברירה להשקיע בהם זמן. וזמן שווה כסף. תראו, אם אנחנו באמת נתבונן על קנאת סופרים חיובית, מה זה אומר? אני מקנה בחבר שלי שעובד יותר טוב ממני, זאת אומרת שאני לא מקנה בכסף שלו. ולא ברכוש שיש לו. כבר אני מקנה בדבר חיובי. הוא מצליח. אני רוצה להצליח גם כן, זה דבר חיובי. כלומר, עצם הקנאת סופרים החיובית זה להבין שאני מקנה בדבר חיובי. אני מקנא בהישגים לימודיים, אני מקנא בהישגים שלו בכלל. וזו קנאת סופרים חיובית. כי עד עכשיו עסקנו בקנאת הסופרים השלילית. אני רואה בחור שיש לו יראת שמיים יותר גדולה משלי. אני מקנא בו שהוא הצליח, כי גם אני רוצה להצליח. אני רואה חבר שלי בישיבה, שיש לו עבודת מידות טובה משלי. אני מקנא בו, כי אני גם רוצה שיהיו לי מידות כמו שלו, אם לא יותר. זה חיובי מאוד, זה נפלא, זה נהדר. אבל רבותיי, צריך לחשוב ככה. צריך לחשוב שאני רוצה להיות כמו הטובים שבחבורה. אני רוצה להגיע לשם. עצם זה שאנחנו נביא את עצמנו לחשיבה הזו, זו תחילת הדרך הנכונה לחיים נכונים, בריאים, ללא תסכולים ושנאה בלב וללא מחלות לב, כמו שהזכרת מקודם. יש קנאה שהשורש שלה זה תאווה לכבוד שהחבר משיג כשהוא מצליח. זה קנאה מסוג אחר. הישיבה שאתם זכיתם להיות בין חופשי בית המדרש, קל לכם? אתם מתייחסים את זה כאל דבר ברור מאליו. בבית המדרש זה כור היתוך. זה מקום אמיתי לבנות הישגים רוחניים, לא ציונים. כל עולם הישיבה בנוי על היסוד של עמל, של יגיעה, כדי להשיג הישגים רוחניים. ומדוע? כי שוב פעם אני אומר דבר שחלק, אתם יודעים, אני אחסוך את המשפט הבא, שחוץ, נכון, חוץ מה, ואז אנחנו נמלטים מכל מיני אמירות, צריכים לדעת שעצם נוכחותכם, ברוך השם, בחופשי בית המדרש, אתם נוגעים בארון הברית. אתם מנושאי הארון. כל עולם הישיבה מושתת על היכולת לבנות את נפש האדם לחייו המתבגרים והמזדקנים לאורך ימים ושנים בצורה בריאה אמיתית עם קנאה חיובית, במובן שעד מתי יגיעו מעשיי, לא למה הוא עשה ככה והוא הצליח ככה. למעשה בישיבה אתם אמורים להבין שאתם יוצרים מפגש, ואני אומר את זה כבר, אתם כבר וואו, שנתיים כבר, שיעור ב' עולים משיעור ג', שנה שלישית כבר, עוד מעט. צריכים רגע להבין שהסכנה הראשונה והגדולה ביותר ליפול בקנאה מביאה לידי שנאה ותסכול ואיבוד כל מה שיש לך, זה לאבד את האמון באני שלך. באני שלך זה אומר אני יכול, אני מסוגל, אני שואף, אני רוצה, אני עולה, ואני מקנא במי ששם. מי שלא נמצא במקום הזה, הגיע הזמן, לפני שיוצאים לבין הזמנים, להתעורר בזמן שנשאר עד בין הזמנים, לעשות סדר מחדש, כי זה השלב הראשון להתקדם עושה? זה להבין. להבין שאתה לא כמו החבר שלך. ולעולם לא תהיה. וכל מה שמוטל עליך זה להיות מה שאתה בכלים שלך, אבל בהתמדה שלך כדי באמת להצליח כמו זאת, כי הוא עשה את זה בכלים שלו. זה עולם הישיבה, זה כור היתוך, זה בניין לחיים, זה בניית עמוד שדרה, ואחרי עמוד השדרה בונים שלד, ועל השלד בונים בית. גוף האדם בנוי על השלד, עליו כל הגוף שלנו, כל הקיום שלנו. זה על עמוד שדרה. אתה צריך לדעת שגם אם אתה כבר מקנה קנאת סופרים חיובית, לעולם, לעולם לא תהיה כמו החבר שלך, אין סיכוי. תהיה אחר. אז אין מה לקנה. חוץ מהרצון לשאוף ליותר. ולראות באלה שעשו את זה כמודל, לא לחיקוי, כי אי אפשר, אתה לא תהיה כמותו. מודל להזדהות. ברגע שכל אדם מבין שיש לו תעני שלו, המיוחד לו, אז הקנאה השלילית לא קיימת, ויש קנאה שמרבה חוכמה. היא לא מובילה לשאיפות שאי אפשר לממש אותן, לכן היא נקראת קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה לקחת את הדברים בכלים שלך, ביכולות שלך, ולמקסם אותם. וזה אותו דבר בגיל הבגרות ובגיל הבוגר יותר, אפילו אנשים נשואים והמתבגרים מזדקנים. אין מקום לקנאה השלילית. כשאדם רואה, נאמר, מישהו מצליח בעסקים, הוא מקנא בו. שאלה לי עליכם, אם הוא יקנא בו, הוא ישנא אותו על זה שהוא מצליח, הוא ינסה לפגוע בו, הוא יצליח? לא. הוא רק יגרום נזק למי שהוא רוצה, או לפחות ינסה לגרום נזק. אבל הוא אישית לא יתקדם בכלום. אבל אם אותו אדם שלנו יגיד, וואו, אם הוא יצליח, אז גם אני יכול להצליח. הוא ידע בכיוון שלו, יש לו סיכוי להצליח. ההצלחה של מי שהצליח לפניך צריכה להיות דוגמה ודחיפה להוציא מתוכך את הכוחות שלך ולהצליח. לא בהשוואה ל... אלא במקסום האתה העצמי שלך. כוח שפיקח היה. מה גרם לו ליפול למחלוקת הזו ולאבד, רבותיי, את הכל? כי כשהוא נבלע באדמה, הוא נבלע עם כל מה שהיה לו. לא נשאר שום דבר, ואפילו זכר לא נשאר, למעט בניו שעשו תשובה ברגע האחרון, כך מורה בחז"ל. אבל אפילו אם היה יהודי משבט ראובן שקיבל סכין למרוח את המן מאשתו של קורח, הסכין הזו נשאבה אל הבור. כשאדם מקנא בשלילי, הוא קובר את עצמו עם כל מה שקורה. מה הטעה אותו? העין שלו, הראייה, ההתבוננות אל הדברים והחוסר נכונות להודות שיש פה קנאה שלילית. ועד יש לו גם רב. הוא יכול למצוא לעצמו את כל ההסברים וההצדקות, אבל הוא מוביל את עצמו בבאר שחת. אנחנו מסתכלים על פרשת קורח כאל סיפור שהיה, בואו ולא נתבלבל. הסיפור הזה היה היום בבוקר. זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות מחרותיים. איך אמרו, בני קורח לא מתו. כל אחד ואחד צריך לבקר את הדברים ולבדוק את עצמו איפה הוא, אמנם לא משבט לוי, אבל תכונות קורח יש לו. ולנקוד את הקורחיות הזו, את הקנאה והשנאה, ולשאוף לגדלות. כל אחד לעצמו, עם עצמו. והמודלים לחיקוי אין. מודלים להזדהות יש הרבה. לצערנו, אנחנו מכירים את סדר ההיררכיה בבית המדרש. ויש מה שקוראים עילויים, או כאלה שיושבים ולומדים, ויש כאלה שבמקום להידבק, הולכים לספסלים האחוריים. רבותיי, ככה מתחילה השנאה. ככה מתחילה הקנאה השלילית. לא ההצלחה ולא הברכה. צריך לשנות את זה מי שיש לו את זה. מי שנגרוע בדבר הזה. צריך לעשות עצור. ועוד לפני בין הזמנים. כי כשאחרי שחוזרים מבין הזמנים מתחיל זמן אלו, מי שיש לו את זה, צריך כבר לבוא בלי זה. ולהתחיל את השנה החדשה בשאיפות לגדלות. חשבתי לעצמי הבוקר, בדרך לכאן, בסוף פרשה קודמת, פרשה שלח לך, התורה הזכירה איזה מצווה?
ציצית.
וכולם יודעים שקורח בא אל משה ושואל אותו, ציצית שכולה תכלת. אז מצאו סמך, קשר, בין קורח לציצית. אז אמרתי טוב, אולי גם אני את הקשר. חשבתי לעצמי, וזה בגדר מחשבה, אתם יודעים? תפקיד המרכזי של הציצית היא להזכיר לנו את כל מצוות השם. במילים אחרות, את האמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בהשגחה. ואני רוצה להגיד אמירה לא אישית, אבל רעיונית. נראה לי, ולא בדקתי את זה, אפשר להגיד זה לא נכון, מיה? אבל בפני שאומרים את זה, תחשוב. סתם רעיון. אני לא בדקתי אותו. אני חושב שאולי אפשר לבדוק בין כל המקנאים השליליים אם הם הולכים עם ציצית. בסברה נראה לי שהם הולכים בלי ציצית. כשאדם הולך בלי ציצית, קשה לו יותר לזכור אני השם אלוהיכם. קשה לו יותר להיזכר בתורה או במצוות. כי אין לו מזכירה. אין לו מי שיזכיר לו. ואדם, מה שלא מזכירים לו, נוטה לשכוח. אז אולי שני דברים נפיק מהשיעור הזה. אחד, מי שיש לו, הוא נגוע בקנאה שלילית, שיטפל בעד היציאה לבין הזמנים, שישנה כיוון. ודבר שני, אם יש עדיין מישהו, אני כמעט בטוח שאין, אבל אם קרה, יש מי שהולך בלי ציצית, שיתחיל ללכת עם ציצית, שיזכור את מצוות השם באמונה בקדוש ברוך הוא, יהיה לו יותר קל. שיהיה לכולנו שבת שלום.